شو تفخد ودخ كولان פניו גם די פשוט לזהות את העיקרון וגם הגט שהוא די פשוט מעידה, דווקא זה מראה שהוא בעיות. תן רבנן, שלושה היטימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בקול, יצחק דכתיב במיקול, יעקב דכתיב בקול. זה מקור הביטוי הזה. שושה יושב מיצר הרע, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב, דכתיבו בקול מיקול קול, וישוע אב דוד דכתיב ולבי חלל בקרבי, ואידך צרי דקמדקה. תנו רבנן, ששלוש שעות במהלך המוות, ואלו אברהם, יצחק ויעקב, משה ומרים. דילגתי פה טיפה. תבן, שבעה לא שעות במרימה ותולעה, ואלו אברהם, יצחק ויעקב, משה ומרים, ובנימין בן יעקב. תבן, חם שותף לכל האגדות הללו בעצם, נכון, זה אנשים שחיים בתוכי העולם הזה, עולם של חומר, עולם של טבע, עולם של כליה וריקבון, ושהוא חיבור פגם של החומר מעצם הגדרתו, והם איכשהו מצליחים להתעלות מעל זה, וקיומם אינו קיום חומרי אלא רוחני טהור. שנייה אחת, תיקחו למשל מה שהרמב"ן אומר לגבי המן. הגמרא מדיומא באגדות שם של פרק השמיני, שלחם הבירים אכל איש, לחם הבירים זה לחם, שתי דעות שמה, או לחם שנבלע באיברים, או לחם שמלאכי השרת אוכלים. המן התורה עושה עסק גדול בעיקר מהדעה השנייה, בעצם שזה מזון רוחני, לא מזון גשמי. שבמן הקיום לא היה קיום חומרי, כאילו ככה אני אומר, אדם צדיק, אז הוא אמנם הוא צדיק, אבל הוא, יש לו צורכי הגוף, הוא ניזון ממזון פיזי גשמי רוחני, ולמרות כל צדקתו, והוא חי אולי בעולמות עליונים, מבחינת האישיות שלו, אבל מבחינת הגוף שלו הוא חי בעולם הזה. אז במן אכלו למת, לחש ואחרי השרית אוכלים, פרושו של דבר, ניזון מאיזה אור עליון או משהו רוחני לחלוטין. תראה, השנייה שם, גם כן, נחש מדבר בחומר מושלם, ואולי בחומר. לחם שבעה באיברים, גם כן, הוא לא החומר שמוכר לנו, שיש בו פסולת מעצם הגדרתו, אבל אולי בכל זאת חומר מושלם. שמעין זה גם פה, עולם הבא זה עולם, עד כמה שאנחנו נאמר משהו לגביו, שבעצם הוא, אין בו קיום חומרי, אלא רוחני. להגיד שמישהו ניזון, שחק את מישהו טועה פה, מעין עולם הבא, זה בעצם ניתון שהוא חי פה באיזשהו מקום, לא קיום גשמי או איזשהו חיבור בין נפש וגוף, אלא בעצם הוא מצליח להיות פה שהנפש מכתיבה לגוף. כמו אומרת, יותר חסרה, לא מכתיבה, זאת אומרת, אני יכול לומר ככה, אדם מצליח לכבוש את יצרו, הוא גיבור, כבוש את יצרו, הוא משליט את מוחו ואת הנשמה שלו על הגוף. אז הוא לא אומרת, הוא לא עצבני כשהוא עייף, הוא לא עצבני כשהוא רעב, הוא שולט על קיבתו, לא קיבתו שולטת עליו, וכולי וכולי. אבל עדיין אני מדבר שהוא סינתזה בין השניים. אני אומרת, לא מרגיש אדם יצא טוב ויצא רע, פרשת של דבר שהיצא הטוב הוא השולט. פה לא משהו אחר לגמרי, כפי שתיארתי קודם, שבעצם הקיום הרוחני הוא הקיום, הוא מצליח קיום שהוא מופשט, שהוא מנותק ומופשט, כאילו נשמתו ורוחו מצליח לפשוט את הגשמיות מעליו ולחיות ללא גשם, לחיות באיזשהו עולם טהור. עכשיו, זה פחות הרעיון כאן. בתוספות שואלים, זה קצת מרחיש הנקודה הזאת, זאת שואלים שהגמרא אומרת קודם, בדף אחד לפני כן, הבקר היו חושות והתנות רואות על ידיהם, רבי יוחנן מלמד שתימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא, כי באו חיות ולא טופו את הצאן, אז בגלל זה עם כבש, זה אומר עם די ירבץ. זה טוב, זה לא מיוחד למצחק ויעקב, זה גם איוב ככה. אז במקום לענות שאיוב דומה לאברהם, והגמר מנגידה באיוב לאברהם כמה פעמים. כל זה טוב, אומרים שיש הבדל גדול. איוב לא היה לבחד מדבר מצחק ויעקב, נהנו מהם מכל וחור. מה שאתה עושה בסדר אומרים זה כך, איוב אולי ראה איזו תופעה אחת יוצא דופן. היה איזה נס. אז בנקודה אחת, הייתה שם איזו התרחשות שהיא לא אופיינית לעולם הזה, היא אופיינית לעולם הבא. הוא ראה איזשהו אירוע. בדרך נס נניח ששונה מהאחים הרגילים. אבל זה אפיין את חייו. חייו היו חיים של גשמים, רוחם, חיבור גשם ורוח. כמה דבר מותר זה שזה אפיין את החיים. זה לא היה רק איזשהו אירוע או איזשהו חריג יוצא דופן. זה אפיין את אורח חייו. אורח חייו ואורח חיים של בו הנשמה שולטת, שבעצם שלך מופשטת ועצמאית. אוקיי, זה בעצם נימה פה לגבי האבות. זה אותו דבר של שלושת יצרה, פחות או יותר, לא, נתקחת אולי את הדוגמה הבולדת יותר, שיבה לא שולט בהם רימה. עכשיו, הרימה בסופו של דבר הוא תהליך טבעי, שהגוף באשר הוא גוף, אז כמו שהוא מזדקן, וכמו שהוא חשוף לכל מיני תהליכים אורגניים אחרים, כך גם הרימה היא חלק מאותם תהליכים טבעיים שעוברים לגוף באשר הוא גוף. מה שלושה בהם רימה זה בעצם אומר שהם, יש גם שהצדקות או אני בעצם רואה את הנפש או את הקיום הרוחני כמכתיב את הקיום הגופני. גם פה עם העולם הבא. וכאן השאלה, עד כמה אנחנו רוצים למשוך את זה? באמת, וכאשר השאלה פה בעצם אפשר לומר, היא מתעוררת בתרי. ברמה אחת אפשר לשאול, האומנם זה היה כך? זאת אומרת, האם הפסוקים, האם זאת התשובה שלנו מתוך הפסוקים? כי כשחזר אומרים את זה, מה הם מתכוונים? הרי הכתובים אולי מתארים גם מצבים אחרים. תכף אני ניגש לזה. לחילופין של שלו, האומנם זה היה ככה, אם זה גם רצוי. וכן גם באמת, השאלות הן לא פשוטות. עשר ניסיונות נשא אברהם אבינו, ויש הרבה מאוד מדרשים שפולסים. נקראתי פה קודם, לגבי היחס בין אברהם לאיוב, שאברהם הבטחתי לו את כל את כל ארץ ישראל, ולא מצא לקבור, אפילו מקום לקבור את שרה, עד שהייתי היה צריך לקבור 400 שקל כסף. זאת אומרת, אברהם לא חי חיים פשוטים במשך שנים, לגבי שנים הוא מתמודד עם העקרות. לאחר מכן, אחר מכן כמו מרד, שם הרבה מאוד ניסיונות. כמובן אפשר לטעון שצרות ומעולם הבא זה לא אותו דבר. נגיד העקרות אולי דווקא מוכיחה שזה הרוח או הצרכים הרוחניים שולטים על החומר, אולי הייתה אמורה את פוריות שם, יש מסיבות רוחניות, הדבר נמנע. אבל כלום, מעולם הבא, במובן הזה שבעיקר הפסוקים פה, השם ביחד אברהם בכל, זה מראה סימני שכמו אברהם יש מרכיבים בחייו שהם לא פשוטים. אנחנו יודעים שפחות בשלב מסוים בחייו אברהם היה חדו בתחושה של סבל, אם לא מרירות. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בדבר בתרים את כל אותן ההבטחות, ואומר באברהם, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך הריר ואין משק ביתי ודמשק אליעזר, ואומר אברהם, הנני נתת זר, והנה בן ביתי יורש אותי. מרגישים שם את ה... בוודאי את הסבל ואת המועקה שזה יושב חזק, ו... כאילו תחושה שיש פה לעג לרש, מה אתה לועג לי, הרי אני בלי זר, מה אתה מבטיח לי לזרחה, נתתי את הארץ הזה. או לאחר מכן בברית המילה, ששוב, יש מבטיח לו לכם שייתן לו את הארץ לזרחה, הוא אומר, לו ישמע יחיה לפניך. אני כבר מדבר גם על, שהוא מתאר שם עם אבימלך, והיא כאשר הייתה אותי אלוקים בית אבי, ואמר לה, זה שכריך, זה חסדך, שאתה עשי עמדי, קודם כל שתבוא שם אמרי לי, אחי הוא, ואצל פרו, קיצור אומרת, חיים שם לא, יש המון, המון משברים ו... ובעיות, אז אני אומר, אפשר לומר, זה עולה, זה לא סותר את העולם הבא, כי בכל בעולם הבא לכאורה, זה לא רק מקום שבו הנפש והגוף מופשטים, וגם מקום שבו צרות והכל שלם וסטטי. השני גם זה כמו כמו שמעתי לפני רגע, זה נדרש פה משם בירך את אברהם בכל, שכנה ליצחק, ויצחק כמובן השאלה הרבה יותר חריפה, בגלל העיוורון שלו. הוא עיוור בסוף. את... וגם אצל יעקב, כמובן, אצל יעקב, הרי יעקב עצמו אומר לפרו, מעטים ורואים היו מי שני חיי, ולוסיג מי שני חיי אבותיי בטובה. אז יעקב עצמו מעיד, יעקב מעיד על עצמו, שחייב הם לא מי יודע מה. אז גם אני אניח שהם יותר דברים מזה שאדם פשוט, אבל כשתראה זה כמי למה הבא, יעקב מדבר שם, הוא מת בגלות, הוא חי בתחושה שהוא הולך לגלות. שבואו לדבר על זה שהוא חי בלי בנו במשך עשרות שנים. אז אומר כך, אני חושב שכשהוא אומר שהתאימה, כשהוא אומר איזה מין המבא, קודם כל אומרת התאימה. זאת אומרת, זה טעם או טעימה כזאת, אבל לנסה לכך אומר כך, אני חושב שמדובר לא בכל החיים שלהם, מדובר בשלבים. ואברהם יחסית קל לומר את זה.
איזה מסתדר עם התוספות?
מה?
איזה מסתדר עם התוספות של הניגוד לאיוב?
באותם שלבים. זאת אומרת, איוב, לא עד כבר בחיים שלו שזה. אצל אברהם, אז... אז פסוק אומר שם, ש... אברהם זקן בא בימים, השם ברכת אברהם בכל. דהיינו, סיכום החייו הוא happy end. זאת אומרת, הסיכום, הסך, הכל... אז הוא מרגיש, שהעסיק אותו בחייו, ואת ה... הבן שמרגיש את זה בצורה מאוד... בשפה מאוד פיוטית ומרשימה, מתאר שם את אברהם מבינו על סף פטירתו, כי אדם מאוד שבע רצון, מבסוט. והזכיר כתוב זה לומר, שבאת אברהם בכל בעוד של יחסים וכבוד, רואה חמים ובנים, וזאת כל חמדת האדם, והזכיר כתוב זה לומר, כי היה שלם בכל, לא חסר דבר זאתי של בנים לבנו, שנחלו מעלתו וכבודו. ולאחר מכן, במתיר פטירתו, זקן וסווה, אשרה כל משעות ליבו וסווה כל טובה, לא יתווה שיחדשו בימים דבר, והוא סיפור חסדי השם הצדיקים, הוא ידע טוב הם שלא יתוו במותרות. קיצור, פחות או מה שאומר, שאברהם אבינו היה לו כל מה שהוא רצה. לא רצה שום דבר, קיבל הכל. זאת אומרת, לפני שיצחק משתדך, אז לא הכי שחסר לו זה שהבן שלו יתחתן, אחרי שהוא מתחתן, אחרי שהוא משתדך, זהו, הכל מבסוט של הרצון. כמובן באברהם אפשר לומר זאת, וזאת אומרת, תמומן הבא, יכול להיות שמתכוון באמת, את התקופה הזאת בחייו, שנימר עליו, השם הלכת אברהם בכל. לגבי יצחק, זה מסובך יותר, בעיקר בגלל עברונו. אז אני אומר, זה יכול להיות שפה צריך לנתק, או בעצם נאמר כך, יכול להיות שצריך לנתק בין, אולי באמת זה דבר פעייתי, נאמר ככה, אולי זה נותן לו קיום, דווקא העברון לא מדגיש את הקיום הזה שהוא חי חי כרוח ולא כגוף, הוא חי באמת מנותק מצורכי העולם הזה, הוא חי באיזשהו עולם באמת יותר תלוש ומנותק, וזה אולי נותן מעולם הבא. יכול להיות שזה גם נותן ליצחק דבר נוסף, שבאמת, באותו שלב, הוא חי באמת בעיקר בעולמות של הרוח ולא של הגוף. דווקא עובדה שיצחק מנוטרל ולא מסוגל להסתובב בעולם או לא את העולם, אז אולי זה לא רק מחייב אותו לחיות חיים מוכנים, אולי זה גם איזו שווה פנימית, איזשהו כמו אומרת, השלמה שמביאה אותו לראיית המצב הזה כמצב שבו הוא מתעצב. אבל כמובן יש פה איזו בעייתיות. גם איזה יצחק, הפסוק הזה שדורשים ממנו, מכל, זה כתוב לקראת סוף חייו. איפה זה? אתה רוצה את זה כרגע? זה כתוב בפרשת הברכות. איזה פה? ומאיפה הוא הצד סייד ובי ואוכל מכל, בטרם תבוא ואוכל גם ברוך יהיה. כאילו, גם כאן מדובר בסופו של דבר באיזה פרק סיכום בחייו ש... כאילו שבע רצון ו... זה יעקב כמובן זה באמצע ואנחנו יודעים כשמעתי קודם, זה לפני המחירה, אחר כך יוסף, אחר כך יוסף יבוא ויתתחיל כל הצרות של מחירת יוסף ויעקב אחרי זה בא לפרו חד וחלק, שמעטים דברים היו משני חיי. אז גבי אברהם יצחק, אני חושב שהמדרש הזה מסתמך על פסוקים שמביאים איזה פסוקי סיכום של חיים. לגבי יעקב, פה יש לו מעניין, שהפסוק הזה, אחי יש לי כל, יהיה לך אשר לך, בפסוק הזה יעקב, כנראה רומה, אמת, המדרש הזה רומה, זה נקודה אחרת שמעניין בפני עצמה, לאו דווקא בשגמה הזאת. יעקב חוזר ל... הוא חוזר לארץ ישראל מחרן, והוא פוגש לעשיו, הוא אומר לו, יש לי הכל, לא צריך יותר. ויש מקום, באותו שלב זה נכון. פעם שמעתי איזו דרשה מהסולובייצ'יק, הוא דיבר שם די בנימה הזאת, שאומר ככה, יעקב הלך לגלות. עכשיו נכון, כתוב בגן בתרים, ועבדו בינו אותם 400 שנה. בפועל, אז אומרים, כדושה הוא חישב את הקץ, קיצץ את זה בחצי. זאת אומרת, לפחות מ-400-200 יכול גם לעשות 20. זאת אומרת שהיה, אחרי שיעקב גלה לחרן, זה היה אמור להספיק בעצם בשביל, בשביל שזה, היה אפשר בני בתרים כבר לגזור את הקופון שלו שמה. לא צריך אחרי זה להיות במצרים, אלא היה ניתן להסתפק בגלות בחרן, שכבר הייתה גלות הרבה יותר נעימה ו... בלי שבות ורצח עם. עכשיו אלא מהי? וכאן באיזשהו מקום, בכל זאת מה שהגמרא הזאת מניחה, יעקב חזר מחרן, הכל היה צריך לבוא מקורו בשלום, זהו, היה יכול עכשיו להתיישב בארץ, ויש יעקב את מגורי אבי בארץ כנען, והוא היה חי, גם כן, מבסוט, טוב, מעין עולם הבא. הצעות התחילו, בגלל שנאת חינם. זאת אומרת, כל הצעות אחר כך הם לא כיגורים בחוץ מעיקים. זה לא מצרים, וזה לא סדום, וזה לא אבי מלך, וזה לא ואתם סתתם אותי ותשכחו לי מאיתכם, וזה לא, זה הגורם היחידי, זה יהודים שאוהבים אחד עם השני, או יעקב את יוסף ואחיו. לולי הקינה והשנאה הפנימית, יעקב היה צריך להגיע לארץ ישראל, לחיות חיים טובים. אז כשהוא בדרך חזרה ארצה, כך הוא רואה את העתיד עיני רוחו, הוא רואה את העתיד כמצוין. אז הוא אומר לעשיו, אני חי מן המבט, את כל הבהמס תשמור לך, כי אני חי טוב לי, יש לי רב, יש לי כל מה שאני צריך, אלא שחל לי גם אחת, במקרה הזה שחל את שנאת החינם. אז זאת אומרת, אני אפסקס שעצמא, אני חושב שוב לתפור שיעקב גם היה תקופה בחייו כזאת. הייתה תקופה, שהוא גומר כאילו את המשפחה, הוא התמודד עם גלות, הוא שרד, והוא אמור עכשיו לשבת בשלום, עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף. טוב, הכל פנים, מהמצא אחד, כאילו הגמרות פה מדברות על כך שמלום הבא, דומה מסוימת, זה עומד במתח לא קטן עם מדרשים אחרים, פסוקים, אז יש בעצם כמה, אני חושב, שתי גישות שאני אפשר להתאגד את הזאת. או להניח, שמעתי קודם, שלום, ללכות צרות, אבל לא פה על קיום, קיום שהוא תלוש מהחיי הגשם, יכול להיות שבחיי הגשם באמת סוברים, שזה לא הכי טוב, אבל חיים מנותקים מכך. זה בעיה, כי כפי שאמרתי קודם, אומרים בפסוקים שזה מטריד אותם. או לחילופי ניתון שבא פה באיזו תקופת סיכום או תקופת שלווה ורוגע. או אם אני אחזור נקודה ראשונה לרגע, אולי גם מדובר פה איזשהו חיים מפוצלים. הרמב"ם בקטע ידוע במורה נבוכים, ביטל את האבות כי נמצאים פה ולא נמצאים פה. הוא מוטט אברהם אבינו חי באיזשהו מסע חצוי כזה, אבל לא חצוי ככה, חצוי ככה. זאת אומרת, יש לו מסך אחד שבו הוא מטפל בילדים, תולך עם הכולת, ואיזשהו הוא רואה את הצון. המסך השני הוא בעולמות העליונים. זאת אומרת, שפיקוד אלינו, שקשה לנו להתרכז, ושתובע, אבל אבינו, כאילו בו זמנית, יש לו כמו חצי אחד תודעתי שהוא בעולמות עליונים, והחצי השני שתודה, כי התודה שלו תודה חצויה. תודה אחת מחוץ לעולם הזה, ותודה שנייה בתוך עולם הזה. התודה שבעולם הזה מתמרכזת בתפקידים שהציד מלך סדום ובצד מרדפים ועשות מערבים וגדל ילדים וכדום. ותודה שנייה, במקביל, היא מחוץ לעולם הזה. אז אפשר לדבר עם ככה שהתאים אותו מאין למעלה. הבעיה שבביטוי פה התאים אותו, לא... לא חושב שהם חיים כאילו ככה, אלא ש... קיבלו ברכה, בא כל, מי כל, כל, קיבלו את כל הברכות. ואז יותר משך את ההנחה השנייה, שלא בתקופה מסוימת בחייהם.
ביצחק עברון הופך אותו לכולו בתודעה עליונה, כאילו.
שמה?
ביצחק עברון בעצם מבטל את התודעה של
העולם. לא, יצחק יכול להיות שיצחק אפשר לחשוב בכיוון כזה, שכאילו העברון מחייב אותו כאילו לחיות. חוץ למה זה, זה בכלל יכול להיות, אז יעקב ואברהם, זה לא, כמה זה לא ילך. בחצי משפט גמר, אבל... תראו שיהיו נבדים מעולם הזה הגשמי ואיתים הקדוש ברוך הוא אותם מעולם הנבדל. שזה אומר, זה אולי יותר בכיוון האמת, לא שטוב להם, אלא שהם תורמים פה מעולם הנבדל. טוב, אוקיי. אוקיי, okay, עכשיו, כן, השאלה השנייה פה היא, האם זה רצוי או ראו? אז פה אני חושב, שוב, צריך לדבר בנימה כזאת, כללית, או נאמר כך, אם אנחנו מניחים פה שה... כן, תוספות פה, טוב, אולי נחכה עם זה למימה הבאה ואז נחזור לזה. שלוש אבא מיצרה, ואילו אברהם יצחק ויעקב. תכתיב בו וקום מכל כל. טוב, אז שוב התוספות, אם לא שווה יצרה, אז מה חשיבותו או מה גדלותם? זה בעצם תוצאו שאלת, האם אדם הוא, מה בעצם הסג הרוחני יותר גדול? כשיש לך יצרה ואתה מתגבר עליו, כאילו אתה אומר, אפשי ואפשי, ומה עשה והתורה אמרה לי לא לעשות את זה, או אתה אומר, אני חי חיים אנושיים מלאים, וכל הגדול מחברו יצור גדול הימנו, ו... וגדלות האבות, זה לא שהם תלושים לעולם הזה, אלא דווקא שהם חיים בתוך העולם הזה, וחיים אותו ברמות גבוהות, לעומת, לעומת תפיסה שאומרת לא, שגדלותו אומרת ההפך, שגדלותו של אדם, שהוא מצליח לצור זיהות בינו לבין יצר הטוב. עכשיו, תוספות פה כך, אין לפרש לו שלב מכלל, תיקי איך יקבלו אלי אגרה, אלא כדכמה, מהי דכתיב רגלי חסידה וישמור, כיוון שבר אדם רוב שנותיו לא חטא, שוב אינו חוטא. חינם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא דוחקים עצמם כל כך, חלק מהאווירה, עושה קדוש ברוך הוא מכאן ולך שלושה בן יצרה. אני אתן את זה קצת פרשנות, אבל בעצם מה ש... תוספים ככה, גדותם של אבות הייתה, לא שמראש הם נולדו בלי יצר הרע. בגלל שאם ככה זה פשוט, נגיד, אדם שלא נחשב בעבירה, לא משנה כרגע אם זה עריות או זה מחלות אסורות או זה לשון הרע, נגיד, אדם לא נחשב בלשון הרע כי אין לו סקרנות, או הוא לא נחשב בביטול תורה כי אין לו שום סקרנות. אז אם אין לו מה שמדמת, הוא אף פעם לא ביטל תורה, לטייל או לשחק כדורגל כי אין לו, הוא לא מרגיש תוך הגוף שלו שום אנרגיות ושום, אז בפועל אולי הוא לא חטא, אבל זה לא בגלל שיש בו עוצמות, אלא מה שאנחנו מניחים שהוא, יש איזו עליבות, זאת אומרת, עליבותו גורמת לו שלא יחטא, אבל היא גם גורמת לו שלא יגיע להישגים. זאת אומרת, אנחנו מניחים שהעוצמות הללו הן, נגיד, סקרנות. היא נותנת לך גם את היכולת להתבטל, גם את היכולת להגיע להישגים משמעותיים. נותנת לך את היכולת להכיר את החיים, נותנת לך את היכולת לבזבז אותם על הכרת הדברים הטריוויאליים, כמו הדברים החשובים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אותו דבר מת, כל אותן דרשות ידועות לגבי יצד הרעיות או יצד עבודה זרה, שיצד הרעיות הוא אותו יצד שמקיים את המין האנושי, שבלי הדחף המיני אז אין איסורים ואין בגידות וגם אין ילדים וגם אין וגם את קיום המין, וגם את היכולת שבאה להביע את אהבתו לאשתו וכן הלאה, וכו' וכו'. עכשיו, זה מה שאתם עושים לטעום פה, אני מבין נכון. אומרים, אבות לא היו אנשים בלי שום דחפים, בלי שום עוצמות אנושיות. אלא, כי אז אתם לא היו מקרים שכר, לא שלא היו מקרים שכר, זאת אומרת. הם לא היו אבות, הם לא היו אנשים מרשימים. אלא מאי, שאתם מצטים את הגמרא ביום, שמה, כפי שאתם אדם רוב שנתה ולא חטא, הקדוש ברוך הוא מסייעו. אז אני לא צריך לנסח את זה דווקא, שהקדוש ברוך הוא מסייעו במובן הזה, שיש איזה שיא המס, הוא מגן עליו, כי הקדוש ברוך הוא מצמיד או שומר, ושמה זה דואג עכשיו שהוא לא יחטא, אלא זה משהו מעבר לכך, שהיצע הטוב הופך להיות חלק מהאופי שלו. אבל מה מתכוון? מה עדיף בכלל מוסרית? שאדם רוצה לעשות רע רק שהוא נמנע כי יש ציווי? נגיד, אני אומר ככה, השאלה שהרמב"ם מציב בשמונה פרקים, מה עדיף? לומר, אפשי ואפשי, אני יכול לאכול חזיר, אני יכול לאכול לא כשר, אבל, ואין לזה שום בעיה מוסרית. הבעיה היחידה היא רק שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. או אתם צריכים להגיד ההפך, שהדברים האלה משוקצים, מתועבים, כי את כל הטובות האלה עשו גם את הגויים האלה. ואדם צריך בנפשו לפתח נוגדנים לחזיר, פירות ים וכן הלאה. אבא מציב את השאלה הזאת, ואבא מטוען בעצם להבדל בין סוגי מצוות שונות. מצוות, מה שקורה עם בן אדם לחברו, או מוסריות, אבא חושב, הדרגה הנכונה זה לא להיות עם נשמה מושחתת, שמת להכשיר את החבר, מה אני יכול לעשות שהמוסר, שאין לי שום מוסר טבעי, כבר שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. זאת אומרת, נגיד, אפשי ואפשי באמת, מבחינת האופי שלי, אני מת לתת לו סתירה, אני מת לגנוב או לגזול, או לצורך או לשדוד, אלא שאני לא עושה את זה, כי אימת הציווי עליי, זמה חושב כמובן שאיננו דבר ראוי. מבחינתו, אם אופיו של אדם הוא להיטיב, זה טוב. ואם אופיו של אדם להרע, גם אם הוא נמנע בגלל הציווי, זה לא אמור להרשים אותה. אני מצפה לזה מוסר טבעי. אז אגב, זה לא דבר שהוא כך מובן מאליו. יש תפיסות, יש תפיסות חלוקות. קאנט אמר, אם אדם עושה דבר טוב כי הוא, זה באופיו, אז הוא לא נשמע לצו המוסרי, הוא נשמע לאופי שלו, הוא בסך הכל מגשים את הגשמה עצמית, לא מוסר. הקשר המקובל שם, אני חושב שהוא די מאפיין גישה יהודית. אנחנו מעוניינים שתהיה לך נשמה טובה. וזה גוף מה שאתה מעוניינת. עכשיו, ברמה זה מאוד מאפיין, כי כל הקו שלו זה שרפואת המצווה זה רפואת הנפש. כי בתפקיד המצווה לתקן, להפוך אותך לנשמה מוסרית ראויה. הרמב"ם כן טוען שזה נכון לגבי מצוות אדם למקום, או מצוות, מה שאנחנו קוראים חוקים. שאני לא מצפה מאדם שיהיה לו רתיעה או דחייה נפשית ממחלות אסורות. אני מצפה שהוא יאכל את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול את זה. אני לא מצפה מאדם שיהיה לו רתיעה מכליים, אני פשוט מצפה שהוא יעשה את זה, כי כתוב חוקים חקקתי וגזירות גזרתי. עכשיו, מה הוא בתוספות? אצל האבות, הם התחילים לצערה. עם הזמן, הם התעלו ועלו מעלה-מעלה, שזה הפך את האופי שלהם. ובסופו של דבר, אברהם אבינו באמת לא שום חשק לכתוב. לא בתחילת ימיו. אבל בהמשך הדרך, זה הפך להיות טבע שני. מן השם במטר, במון נבוכים, אדם קודם החטא. כשאדם קודם החטא, הוא לא חטא, לא כהציווי, הוא לא חטא כמו שאני לא קופץ מהגג. יש לי בחירה חופשית לקפוץ מהגג, ואני לא עושה את זה כי הרצון החיים נטוע בי כל כך עמוק, שהוא טבע שני. אז יש בחירה חופשית ואין בחירה חופשית. האם יש לך בחירה לקפוץ מהגג? התשובה, יש לך בחירה, אבל אין לך בחירה. כי זה באמת, זה הפך את אופי שלך. אז ככה, כנראה גם קרה לעבוד. הם נולדו עם יצרה, אבל הם בעצם ביטלו אותו עם הזמן.
זה מסתדר עם כל הגדול מחברו?
שמה?
זה מסתדר עם כל הגדול מחברו?
בתחילת הדרך.
או, לא, אני
חושב שדולה, זה אומר ככה. הם לא בהמנו ביטלו את היצר, ביטלו את היצר הרע. זאת אומרת, הרצון להפוך את ה... לכוון, זה מטור מסוימות, זה התבטל. זה פחד להיות מובן... מעילה הפך להיות דבר שהוא שכו מובן מעיליו וכיוון שבאדם ראש נותיו שזה כבר בשלב מסם בחיים לא צריך לדעות את זה דווקא אנחנו סטטיסטי זה הופך להיות דבר שהוא הופך לטבע שני ואז לא שלט במיצר כאילו ככה לא שלט במיצר קודם יכול להיות שהיה מיצר רק הוא לא שלט בהם אבל בכל זאת שיש לו איזה יצר, אבל הוא לא שולט, שבקום קורה ההפך, שהם הופכים את זה להיות טבע שני, שניתן לדבר, אני נתן פה נגיד לאמץ את העמדה, נגיד העמדה של הרמב״ם, שפובדה בין מוסר לדברים, לדברים אחרים, אפשר, כאן, בתיאוריה שכל המצוות הן יותר שכליות, אפשר גם להרחיב את זה מעבר לכך. אגב, שיש את זה קורה גם להרבה מאיתנו. כשאנחנו נולדים, אז אין לנו רתיעה ממחלות אסורות, אבל עם הזמן זה דווקא הופך להיות משהו מאוד טבע שני, הרבה יותר מאשר מוסר, ובסופו של דבר מרת, למשל, אף אחד לא חולם לתת אוכל לא קשה לקטן מתחת לגיל בר מצווה, ‫אבל שבכלל הלכתית, ‫לא זה... ‫ההלכה פה הרבה יותר מקילה ‫מאשר תגובת הנפש העממית. ‫אני כבר מדבר גם על דיני בשר וחלב, ‫שהם הרבה יותר מחמירים מאשר... ‫או פסח, כן? ‫את ה... כאילו, ‫הם כיהודים שזורקים בפסח, ‫אפשר מה... כן, בטוח, ‫עוברים בתשחית. בגלל רתיעה נפשית, אז לכן הם לא עוברים בתשחית, כי זה משמש מטרה של חוויה נפשית, אבל אם אתה זורק, יודע מה, מפח שופרת שמשחת שיניים חצי פתוחה, כאשר יש איזה 20 סיבות להתיר, להחזיק, זה לא בשימוש אפילו את ההחזקה, אז כי זה הפך להיות טבע שני, וכן הלאה. וכן, הייתה פה לפני שנים אישה שטבעה לדין את אחד החברות כי הם פרסמו שמשהו פר והיא גילתה שיש בהם טיפ טיפה חלב. או אומרת, או סליחה, פיזור זה קשה מהד, ומתה בזה ג'לטין נדמה לי. עכשיו, על פי דין זה אין שום סתירה. יש ביטול בשישים, יש... זאת אומרת, יש איכות קשרות, לא אומרת שאין נוכחות. זאת אומרת שאין נוכחות הלכתית. כי יכול מאוד יכול להיות משהו שהוא פער, ובצלו בידי המקרה, הייתה טרגדיה נורא לפני 30 שנה, משהו כזה. האמת, ילדה עם אלרגיה לחלב, אחרי עוגיות פרווה ומתה מתגובה אלרגית. וזה רק הוכיח את הגמל בחולין, שסכנת חמימה איסורה, שסכנת לא בטל ואיסורה כן בטל. אז הרתיעה, זה מה שקורה פה, הרתיעה, רק שיצא לעבוד, זה קורה ברמה המוסרית, לא רק ה... זה שנדמה לי שכוונה לא שבא מי יצא הרע, האמת, ויש אומרים, דיינו, אני לא בא עם איזו מעלה גדולה להיות איזה עלוב ובלי שום יצרים. אני בא ואומר, החוכמה שלא ישלוט בך, לא שזה אין יצר, שלא שולט, כשהכוונה פה שהוא בעצם נעלם, מבחינת יכולת, כמו אם את הרוע שבו, כאילו, נעלם. ואז, ויש מה, דוד הכתיב וליבי חלל בקרבי, זה בפרק קשה מעניין, את הרי ברור שדוד יש לו שלב חתיים עד שבע, אמת, יתראה מזאת, גם זה דוד אומר, נכון? דוד, הפסוק, יש הרבה פסוקים כאלה בתהילים, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי יפה אנחנו, זה אולי זה אמירה כללית על טבע האדם, אם כי קשה דוד אומר את זה, אם הוא לא עצמו לא חווה את זה, אבל... הוא אומר שם, הן בבון חוללתי, בחד יחוות נעימים, הוא אומר זה, אומרת, אני נוצרתי מיצר רע. ויצר רע חבוי או בו בקרבו, כפי שאומרים בסליחות. אז דוד עצמו מעיד את זה שיש לו יצר. אז על כן, אז מי שאומר שאין, הכוונה ליבי חלל בקרבי, בהמשך החיים, באיזשהו שלב, התגברתי ועבדתי על עצמי. ועברתי איזה מטמורפוזה, זאת אומרת, התהפכתי עד השלב כזה. יש, אף סביב שכבר נתן דרשה מאוד נחמדה, כי אני שומעת רק בכלי שני, הוא נגיד שבין כאילו צדיק גמור לצדיק, במונחים של טניה נקרא לזה, צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, הוא דיבר שהיו לו שני סבים, אחד היה בחיים מבריסק והשני היה ביור פיינשטיין, מפרוז'אן. הוא תיאר מותיר את האחד כאדם נורא מסודר, נורא... באמת, כמה קוראים ותיקין, החישון בזמן, כמה בזמן, מסודר, מרוגן. רב חיים לעומת זאת, כתמיד ככה עם הלשון בחוץ והתנשף, בשביל להגיע בעשר דקות, לפני סוף זמן, קריאת שמע, אומרת לה... ושאומרת, ובגדים ככה, אומרת, החוצה בחוץ, אומרת, וציצית נוזלים מהכיוון, אומרת, שטומפי הרבה יותר, ככה, ובעיקר, יש שם ככה, שאומרת, נגיד שרב חיים אמר, נדמה לי פעם, שזה שדיבר חסד, זה לא כי נולדתי ככה, שעבדתי עצמי עבודה, הוא לא ככה צדיק שצריך להזיע בשביל להפך לצדיק, ניגוד לצדיק שזה בא לו בטבעיות. דוד פה דוגמה קלאסית, הוא אומר, הוא, מימי שלושב יצר הכוונה, הוא עבד קשה מאוד, ועד שהגיע בסופו של דבר לדרגה הזאת. זאת אומרת, זה לא בא לומר שעבוד לא היו בהכרח עם קיום אנושי או יצרים אנושיים, אלא שכמו הצליחו להתעלות, והגיע מצב ש... טוב, אני אתן דוגמה מאת, שלי בצבא, אז פעם באמת, באו פעם ביקשו ממני, אם אני מוכן לוותר על יציאה לטובת מישהו, למה? כי אמרו, אם לבקש מרובן, זה לא לבקש, זה לבטל את היציאה, כי רובן כזה צדיק שבמקום הוא יסכים. אלא הניחו בצדק שאני לא כזה צדיק שמסוגל לסרב. וזה היה באמת, זה באמת היה ככה. הבן אדם היה, כולו יצא טוב. הוא לא היה שוקז, זה לא היה בעצם לבקש, ואז להשאיר את השיקול דעתו. זה היה בעצם לצוות עליו, וזה לא רצו לעשות. זה מה שמתואר פה גם כן, שיצרה, לא שמתגבר אליו, אלא שאתה ביטלת אותו, העלית אותו עכשיו זה מחזיר אותם פה לשאלה לגבי, כי תינוק שהוא בעולם מזמן המבא, גם כאן, אני לא, יש מקום, אני לא בטוח שאומרים, מה זה ככה, אתה צריך להגיע לזה. הרעיון זה לא, אם הקדוש הוא רוצה שהעולם הזה יהיה עולם הבא, הוא יעשה את העולם הזה עולם הבא. אלא העולם הזה עולם הזה, עולם הבא, עולם הבא. כאן, ביטוי החריף והמפורסם לזה, זה עמדתו של הגרא. הגרא חשב שיפה שעה אחת בתורה מסתובבים מכל חיי העולם הזה, חבי. יפה שעה אחת שאתה מסתובבים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, שמצווה אחת בעולם הזה, ציצית, יבוש ציצית או להניח תפילים בעולם הזה, שווה את כל העולם הבא. ויש סיפור פורסם שמישהו נתן לו לולב נדמה לי, בתנאי שמכל עוד כל העולם הבא, אז הוא אמר כך, אין שום בעיה. למה? כי הוא חושב שלעולם הזה, זה מה שחשוב, העולם הבא לא... עכשיו, יש גם בישה הלכה באמת ביטויים מאוד חריפים, הוא גם מסתבר את הסיפור הזה, ויש שם גם ביטויים מאוד חריפים. בכיוון דומה, בניגוד למשנה באבות, המשנה האחרת באבות, שהפרקלין והטרקלין והפרוסדור. כל באמת, מה שאני אומר פה בזה, אם חי בעולם הזה, אחרי זה או שהם התעלו והגיעו דרגה כזאת, או שקדוש ברוך הוא נתן להם שכר, כי תימן מעין עולם הבא. זאת אומרת, שקדוש ברוך הוא נתן להם איזושהי תקופה או איזשהו טעם, שקיום כזה, או איזושהי חוויה ותחושה כזו. אגב, שגם אנחנו עושים את זה, לא בדרש אבות כמובן, אבל יש לנו את התחים הרגילים, עם הצרות, והספקות, והלבטים, והקשיים, ומה אני עושה בישיבה, ומה אני עושה פה, ולמה אני מאמין, ולמה אני פה, ולמה... ובאת, יש רגעי התעלות, זה יכול להיות בימים נוראים, זה יכול להיות... בכל המקומות לא צפויים ולא... מת, בלי ש... ולא מתוכננים, זאת אומרת, הרגעי ההתעלות, או הנקרא לזה לא ההתעלות, אלא השקט הפנימי, השלווה הרוחנית, מתוך איזשהו אור גדול, לא חייב להגיע דווקא בנעילה, הוא יכול להגיע גם ביום שחול, במקום לא צפוי, אבל מדי פעם יש, כל אחד יש בחיים שלו רגעים, שבו הוא מרגיש שהכל מובן, כמו שהרמב"ם מתאר בהקדמה למורה נבוכים, שאיזה ברק מאיר, אתה רואה הכל ברור, אחרי זה אתה חוזר לחושך, אבל... אתה רואה איזשהו, יש רגעים שהכל מובן וברור, ו... אז עבוד, קיבלו איזשהו קיים יותר ממושך כזה, אבל זה לא שביטלו את העולם הזה, אלא קיבלו בסוף ימיהם, זה לא באמת, טעם של מן עולם הבא, כמו שאמרו ששבת זה מן עולם הבא וכדומה. טעם שישה לו שרת במהלך המוות, אלא שבאמת הוא מתאר נשיקה. אז כאן באמת, אם נצא זה פחות או יותר הנקודה הזאת, אני חושב שזה הרמב"ן שוב פעם, כי אני זוכר, שמתאר בפרשת תורה על מיתת נשיקה, בחצי משפט, מיתת נשיקה זה מעין מה שתיארתי קודם של המן. זה דבר שהוא, פרשו של דבר זה, בדרך כלל אדם מת כי הגוף קלה. זאת אומרת, איבר חיוני, זה אחר בגוף, מפסיק לתפקד. אם זה הלב, אם זה המוח, אם זה הכבד, אם זה הכליות, איזשהו איבר מתחדם לתפקד, או שהגוף נפגע מאיזה טראומה, ובסופו של דבר, הגוף נגמר, וממילא הנשמה פורחת וחוזרת לקום מחצבתה. תן לי שיקרה זה ההפך. כי הנשמה פשוט עוברת פאזה. אז הוא אומר, הגוף נשאר מאחור. זה פוס מינוס מאחרות. זה בעצם מעבר מקיום גשמי, מקיום רוחני, יזום, וזה מה שאמר משה, משה בן 10 שנה במותו, לא חטא עינו ולא נס לאחור. הוא לא נפטר בגלל, הוא לא נפטר בגלל שהגוף נגמר. עכשיו, אני אומר את זה בפסוקים, במדרשים, אז יש שם עושרה וגדול, כל התמודדות עם המוות שלו. אבל כתובת, הוא פשוט, הנשמה נשלפת לעבור, כי היא פשוט מצטה את עצמה והיא עוברת. מה זה בעצם נשיקה? נשיקה זה בעצם התאחדות של שני גופים. זה ביטוי, זה ביטוי ל... נפגש בין שתי נשמות. עכשיו, כמובן, נשיקה היא ביטוי פיזי לזה. אבל בעצם, בין אם זה ילדים הורים, בין אם זה בני זוג, זה בעצם מפגש שמול ותי חיבוב הנשמות. שנעשה דרך, מיטת נשיקה, זה בעצם הרעיון, זה בעצם הנשמה מתאחדת, מגיע איזו דבקות כה גדולה וכה מרשימה, שהיא פשוט מתאחדת באמת, והיא, האמת, מה שאתה ביטוי מתאחדת, והיא עוברת משאלת הגוף מאחור. עכשיו, זה בודדי בודדים זוכים לזה. זאת אומרת, הרוב הגדול, גם צדיקים, הם חיים, חיים של קדושה בתוך גופם, הגוף קלה, ואז הם עוזבים את העולם הזה. שכן, זה כמו שבאים בגוף, פשוט הנשמה עוברת. זה פלוס מינוס הסיפור ב... וזה לא יודע, בעיניי זה צורם הביטוי, משתמשים הרבה במיטת נשיקה על אחד שמת בלי ייסורים. זאת אומרת שהוא, אני יודע מה, אם אחד מת בשנתו, מת כבד כיף לב ומת, אז אחרי זה אתה תכף מבינים, אומרים לך שמת במיטת נשיקה, ו... זה קצת צורם, אני מבין שזה שימוש עממי, אבל... השימוש המקורי מדבר על דרגות נשגבות, נשגבות ביותר. זה מדבר באמת על... שאדם בדרגה כזאת, שהעולם הזה קטן עליו, מבחינה רוחנית. העולם הזה פשוט קטן עליו, וכן הוא עובר לעולם הבא. זה מה ששישה בהיסטוריה הגיעו לדרגה הזאת. טוב, אוקיי. טוב, אז זה הפעם הבאה, אולי עם עוד כמה מילים פה לגבי שעות הסיום, וזהו.